אנחנו היום בעזרת השם נסיים את החלק הזה ואז נקבל דף 21 שהוא בעצם שני דפים, ארבעה עמודים עמוסים ונמצא אצלי במקום כבר אז אולי מישהו יצלם את זה, נדבר אחרי זה ומחר אם אפשר יהיה להתחיל להכין את, את הסדרה הזאת לפי סדר המקורות שם מה שהיום אנחנו רוצים בעצם להרוויח להמשיך זה עוד שלב אחד בהגדרה של הערך שנקרא תורה אנחנו אמרנו שהתורה מצד אחד היא סדר העולם ומצד שני היא קשר העולם מצד אחד היא סדר האדם ומצד שני היא קשר האדם ולכן הוראה יצאה לישראל שמורה את הכל מורה את הגוף מורה את הנשמה מורה את הפרט מורה את הכלל מורה את הדור את הדורות את העולם את העולמים אם כן התורה בעצם היא מקור הכל כמובן שישראל שקדמו לתורה הם המקור של התורה היום נחדד אולי עוד נקודה אחת שהיא כניסה קצת יותר פנימה יותר מדויק לתוך הסוגיה הזאת הגמרא אומרת כך מקור מספר 3 גמרא מסכת שבת אמר רב עדה בר אבא משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירד אנחנו מכירים את הסוגיה במסכת שבת שאם אני לא טועה מתחילה בדף פי זין שעוסקת בסוגיית מעמד הר סיני, קבלת התורה, מתן תורה וכו'. סוגיה ארוכה שם בגמרא. הפסקה הזאת בגמרא, הקטע הזה בגמרא, הוא הקטע הראשון שמתחיל את כל סוגיית מעמד הר סיני ומתן תורה. ולא לחינם. תכף נראה למה זה הקטע הראשון שרבינה ורבשי הכניסו, אם אפשר לומר, כמבוא או כיסוד מאוד עקרוני לכל ההבנה מה זה בעצם תורה בעולם וכו'. אז לכאורה, הגמרא מתחילה בסוגיה טכנית לגמרי. אמר רב עדה בר אבא, משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירד. כלומר, היינו שישה ימים בהר סיני, שבעה ימים בהר סיני, שתי דעות, וכל העליות שמשה רבנו עלה להר סיני, שמע את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. ואחר כך כל הירידות, שבעקבות מה שהוא שמע מהקדוש ברוך הוא ירד ואמר לישראל, וישראל הגיבו מה שהגיבו, כל העליות והירידות האלו, אומרת הגמרא, היו בהשכמה. מה זאת אומרת בהשכמה? בהנץ החמה. אם יצר ציור טכני, אולי לא נכון מבחינה היסטורית, אבל נכון מבחינה מהותית, נגיד שבבית בסיוון משה רבנו עולה בהנץ החמה להר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תגיד להם שאתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, נו, מתי משה רבנו מספר לנו את זה? הרי כבר עבר הנץ, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. מתי הוא מספר לנו את זה? אז בהשכמה ירד. הוא צריך עכשיו לחכות במרכאות 24 שעות כדי לספר לנו שהקדוש ברוך הוא אמר לו ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא חבל על הזמן? לא בזבוז זמן? וגם אחר כך, אחרי שהוא אמר לעם ישראל בהשכמה, כי הוא ירד בהשכמה, אחר כך הוא צריך לעלות בהשכמה, אבל זה כבר לא השכמה, זה כבר לא הנץ. הוא צריך עכשיו לחכות עוד יום אחד. תודה רבה. הוא צריך לחכות עוד יום אחד כדי שהכל יהיה בהשכמה. אלא אם כן נגיד שהרידות והעליות של משה רבנו היו בנס, ולכן באותו רגע הוא גם עלה וגם ירד. בכל אופן, מבחינה רעיונית, וצריך לבדוק ברמה המעשית איך זה מסתדר עם מה שהגמרא מתארת שם בסוגיה הזאת, העליות והירידות של משה רבנו היו להר סיני ומהר סיני, היו בהנץ החמה. כשהחמה התחילה לזרוח, בהשכמה עלה ובהשכמה ירד. אומרת הגמרא, והשאלה היא למה? מה המשמעות? מה זה משנה שמשה רבנו יעלה לשמוע, נקרא לזה, טרום קבלת התורה, מהי התורה, וירד אחרי זה לספר לעם ישראל, טרום נתינת התורה, מהי התורה? למה כל זה צריך להיות דווקא בהשכמה? מה היה קורה אם זה היה ב-12 בצהריים? אז אמר עבד הברב, משה בהשכמה עליו, ובהשכמה ירד. בהשכמה עלה, דכתיב, וישקה משה בבוקר, ויעל אל הר סיני. וכל השכמה שבמקרא זה הנץ החמה, וישכם אברהם בבוקר, וכו'. אם כן, השכמה, לגבי העלייה, יש לנו פסוק מפורש. וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני. בהשכמה ירד, מאיפה אנחנו יודעים שבהשכמה ירד? בהשכמה עלה כתוב. וישכם משה בבוקר ויעל. אז אם כן, העלייה הייתה בהשכמה. זה פסוק מפורש. סליחה. מאיפה אנחנו יודעים שהוא גם ירד בהשכמה? אומרת הגמרא, בהשכמה ירד, אין לנו פסוק מפורש, אלא יש לנו הקש. כתוב בפסוק במקום אחר, דכתיב, לך רד ועלית אתה ואהרון עמך. או עמך. אם כן, לך, רד ועלית. נשמחה ירידה, רד, לעלייה, לבעלית. אם כן, מקיש ירידה לעלייה. מה עלייה בהשכמה? אף ירידה בהשכמה. אם כן, זה שמשה רבנו עלה וירד בהשכמה, את זה הגמרא מקבלת כעובדה, אלא שיש הבדל. מאיפה לומדים את זה? לגבי העלייה, זה פסוק מפורש. לגבי הירידה, זה סוג של הקש. לגבי העלייה שהוא עלה בהשכמה, כתוב, והשכם, משה בבוקר ויעד. לגבי הירידה, לא כתוב והשכם וירד, אלא לך רד ועלית. אם כן, מה עלייה בהשכמה? אף ירידה בהשכמה. אם כן, צריך להבין א', למה כל כך חשוב שהירידות ועליות יהיו בהשכמה? ב', למה לגבי העלייה יש פסוק מפורש שזה היה בהשכמה? ואילו לגבי הירידה, צריך ללמוד את זה בהקש. מה הנקודה פה? מה הגמרא רוצה ללמד אותנו בזה? אז יש כאן פסקה מאוד מאוד חשובה, וכמו שאמרנו, שאלה שלישית, למה זו הפסקה הראשונה שפותחת את הסוגיה של קבלת התורה? לכאורה מדובר על משהו טכני, מתי משה רבנו עלה? ובינינו, אם לא היינו יודעים שהוא עלה בהשכמה, וירד בהשכמה, היה קורה משהו? מה זה משנה לנתינת התורה? מה? העיקר שהוא עלה, קיבל תורה, נתן אותה לישראל. אז מה זה משנה? לכאורה. אומר הרב, סוגיה חשובה מאוד מאוד, וזה יעמיק לנו את השלב הקודם שבו עצרנו, שהתורה היא מקור הכל, היא סדר וקשר הכל. אומר הרב, המשפט הראשון הוא משפט קצת ארוך, החצי הראשון שלו זה, נקרא לזה, לא הקדמה, אלא זה א', וההשלכה של זה היא חץ ב'. אז בואו נראה. ההשפעה האלוהית העליונה של הספקלריה המהירה, נבואתו של משה רבנו עליו השלום, שהיא מקור התורה ועצמותה, מקור ההוויה של כל העולמים כולם, מקור הראשית של כל היש, ההולכת ומתפשטת עד לחיי האדם הרוחני והמעשים היחידים והכלליים. עד לכאן הרשע של המשפט הזה. עכשיו הספר, החץ, לאן זה הולך כל זה? השפעה זו אינה מקבלת שום רושם מהחיים והסביבה, אלא בדיוק להפך. היא, סליחה, מטווה לחיים את דרכם, לסביבה, לאומה, לעולם, את צביונה. עד לכאן העיקרון. עכשיו הרב מפרט את הדברים. וכשם שאין צורך וממילא למחסור היא, ההתעכבות של חלק מהיום, שהחיים מתחילים, עומים ומשפיעים, להכשר העליון של הקבלה של האור האלוהי המביק העליון הזה בתכלית בהירותו, ודווקא מפני ניקיונו מכל ההשפעה של חיים מוגבלים, מקף, יפקה בכוח עליוניותו להחיות את החיים, לקיים את ההוויה, לחדש את היצירה, לעדן את העשייה ולעלה את לעלה משון עלייה, לעלה את הבריאה בכלליותה במרומי האצילות הרוחניות המנצחת את כל בתפארת עיזוז קדושתה. עד לכאן לגבי העלייה. הייתי שם פה נקודה. עכשיו, מה לגבי הירידה? אומר הרב, כן ההשפעה בעצמה של אור עליון זה, מהמקום שכבר נתקבל מעודו של משה ורוח קודשו אל העם, היא דוגמת מקוריותה בעינה, באין צורך וזיקוק לכל השפעה סביבית, ובאין השארת מקום להשפעת חיים ערים ניכרים מבלדה. סליחה, לא דייקתי, זה עדיין לגבי שלב העלייה. ובאין, בעוד בהשכמה עלה, בעוד תוכן החיים בייחוד החברותיים הניכרים והבולטים עודם לוטים במסווה ההתעלמות, נרדמים בחיק הכוח ומרץ פעולתם בפועל עוד לא נתגלה. אנחנו עדיין בשלב העלייה. לא סיוע של כל ניסיון של חיים, לא הכשר כל נטייה של ציבור, כי אם אור אל עליון קונה שמי וארץ, החפץ האלוהי מהווה את האש כולו, המעמידו ומחיו ודחופו לעילויו בכל קומתו המעשית והרוחנית, מרש כל דרגין הצופם, רק אור קדוש זה הוא השופע. רק נבואה עליונה זו שפל פה הדבר בו, נשפעתי לנאמן ביתו להקים עדות ביעקב לעולמי עולמים. לקומם תבל ומלואה בנשמת השם יצר כל. עד לכאן העלייה. ומה עם הירידה? כן, בהשכמה ירד. המבטא, או המבטא, לא המבטא יותר נכון, ההופעה אל האומה, גם היא כמקור נתינתה, רק משמי שמי קדם. מן השמיים היא ניתנה תורת אמת, תורת תמימה. ודווקא, היות והיא ניתנה מהמקום הזה, וממעל מן החיים היא עומדת, והיא מחדשת את החיים, ואת כל גילויה, את כל גילויה הוויה, החטיבה העליונה באור חיים, מוצר אחרים האלוהים, אלוה כל המעשים, אדם כל הנשמות. עוד משפט חשוב, עקרוני, ושום שינוי, שום הורדת ערך, שום נטייה של זקיקה להשפעת הקהל והסביבה, להגבלת העולם העומד לחוץ במצריו, לא הייתה כאן. כי אם מקיש ירידה לעלייה. מה עלייה בהשכמה? אף ירידה בהשכמה. והתוכן השמיים היא בעינו, הוא שירד על הארץ בכוח הגדול של גיבור העולם. עיר גיבורים עלה חכם, עיר גיבורים עלה חכם, ויורד עוז מבטחה, עלית למרום שבית השבי, לקחת מתנות באדם. טוב, בואו נעשה סדר. הרב כאן נוגע בנקודה מאוד עקרונית. היום מורכב מ-24 שעות. היום מורכב משני זמנים. יום ולילה. ביום יש פעילות. קודם כל ברובד הטבעי, לא נדבר ברמה המדויקת, אבל ברובד הטבעי, השמש שמאירה ומחממת, היא זאת שיוצרת את תהליך, התהליך הנקרא פוטוסינתזה בעולם הצומח, זה מה שמאפשר את הצמיחה. ומלא יש חיים לבעלי החיים שיכולים לאכול את הצומח שצמח. ומלא בני אדם. ביום, זה הזמן, עוד לפני עידן החשמל, זה הזמן שבו בני אדם יוצאים מביתם ופועלים בחיים. היום זה הזמן שבו בעלי החיים פועלים. יש גם חיות לילה, נכון. אבל היום באופן עקרוני הוא הזמן של הפעילות של המציאות. מה פועל במציאות? הצומח, החי והאדם. הלילה זה הזמן שבו כל אחד, אם אפשר לומר מי נקרא לזה בעלי החיים, החל מהצומח, דרך החי עד האדם, כל אחד חוזר למקורו, מתכנס אל עצמו, והוא לא כל כך פעיל. אם ככה, יותר מזה, יותר עמוק מזה, ביום זאת הפעילות של הטבע. בלילה זה הפעילות של ריבונו של עולם שהוא בורא הטבע. בזמן שבני אדם פועלים, הקדוש ברוך הוא כביכול מתחבא. הקדוש ברוך הוא כביכול נעלם בעולם בזמן הפעילות של האדם. בלילה שבו בני אדם לא פועלים, שבו בעלי החיים באופן כללי לא פועלים, שבו עולם הצומח לא צומח, אז יש מקום לחיים של ריבונו של עולם במציאות. ניקח אולי דוגמה פשוטה. המדבר נקרא מדבר מלשון דבר, דלת בית רש. מי מדבר במדבר? הקדוש ברוך הוא מדבר במדבר. האדם הנקרא מדבר לא חי במדבר. אז למה המדבר נקרא מדבר? היא גופה. דווקא בגלל שהאדם לא יכול לחיות במדבר, דווקא בגלל זה הטבע נשמר כפי שהוא באופן יחסי, ולכן זה מאפשר את ההופעה של הדיבור האלוקי בתוך המדבר. אם כן, הקדוש ברוך הוא מדבר במדבר דווקא מפני שבני האדם לא מדברים בו. הקדוש ברוך הוא פועל במדבר, אפילו מעצם זה שהמדבר קיים כפי שהוא ובני האדם לא התערבו בו, לא שינו אותו, אז זה מגלה את רצון השם, כי בני האדם לא שינו את הטבע כפי שהוא נברא. זה בעצם מגלה שבעצם הטבע, המדבר בטבע הוא הדבר היותר קרוב לרצון הבורא. זה פרדוקס כזה, שבמקום שבו אין חיים במובן האנושי, ואפילו חייתי, ואפילו הצומחי, במקום הזה יש את שיא החיים באומן האלוקי. למה הרבה פעמים בני אדם נפתחים במדבר? לא ביער. ביער יש איזה שינוי. יש מים. יש צומח שצומח. יש בעלי חיים. אז היער הוא לא כמו המדבר. היער הוא כבר התפתח ביחס למה שהיה בבריאת העולם. המדבר באופן יחסי הוא הכי קרוב למה שנברא. כי אין שם חיים. כשאין חיים טבעיים של צומח, דומם, של סליחה, צומח, חי ואדם, אז בעצם יש חיים של ריבונו של עולם שמתגלה דרך הטבע. שהטבע מדבר כפי שהוא נברא, כפי שהקב"ה ברא אותו. אם כן, נוצא לפי זה, שהקב"ה סידר שני מצבים במקום ושני מצבים בזמן. שני מצבים במקום, מצב אחד שבו הטבע פועל, ומצב שני שבו הטבע לא פועל. הטבע פועל, כלומר, הדומם, הצומח והחי פועלים, במקום שני שבו הטבע לא פועל, אלא הטבע במקוריותו, הבורא, שהוא ברא את הטבע, הוא זה שפועל. זה נגיד, אפשר לומר, העיר, היער מול המדבר. וגם בזמן, הזמן שבו הטבע פועל, נקרא יום. הזמן שבו הטבע לא פועל, נקרא לילה. היום, בעידן של היום, אז הלילה נהפך כיום. נכון? לילה כיום יאיר היום. זה הכל, אנחנו חיים בעולם שיפוך, העולם מתהפך, לילה נהפך ליום, יום נהפך ללילה. לצערנו הרב. אבל בעולם שמבטא את הטבעיות כפי שהקדוש ברוך הוא חפץ בה. אנחנו לא מזלזלים בחשמל ולא מזלזלים בזה שאנשים פעילים ביום, פעילים, סליחה, בלילה, אבל באופן עקרוני, בלילה הקדוש ברוך הוא מדבר. הקדוש ברוך הוא פועל. אם כן, יוצא לפי זה, שהזמן, אולי רק עוד משפט אחד, לכן כתוב גם בהלכה, שזמני המעבר בין לילה ליום ויום ללילה, הם זמנים מסוכנים. הם זמנים, פוסק המשנה ברורה בתחילת המשנה ברורה, סימן א' הלכה א', שצריך לחבר את היום והלילה בתפילה או בתורה. למה? כי הזמן הזה הוא זמן של מעבר. הוא זמן של מפעילות אלוהית בלילה לפעילות אנושית ביום. מפעילות אנושית ביום ללילה לפעילות אלוהית של ריבון של עולם בלילה. זה גם זמן בין דין לחסד. בלילה זה דין, זה הקדוש ברוך הוא, זה דין. ביום זה חסד, האדם פועל, אם הקדוש ברוך הוא ינהיג את העולם ואת האדם בדין, מה יהיה איתו? עולם חסד ייבנה. אז הלילה זה דין, היום זה חסד. בקיצור, זמני המעבר הם זמנים מסובכים. עכשיו אומר הרב, כשחזל אמרו שמשה עלה בהשכמה, מה זה בא לומר? אם משה רבנו היה עולה לא בהשכמה, נגיד שהנצח חמה בחמש וחצי בבוקר, ומשה רבנו היה עולה בחמש וארבעים בבוקר, 10 דקות הטבע פועל, מה זה אומר? זה אומר שמשה רבנו עלה לקבל תורה לא ממקום נקי של תורה, של אלוהי נטו, אלא ממקום שהחיים הטבעיים, כולל הוא בעצמו, משפיע על התורה הזאת. אם משה רבנו היה יורד לא בחמש וחצי, בחמש וארבעים, מה זה אומר? זה אומר שהתורה שהוא הולך לתת לעולם היא תורה שהיא מושפעת מהמציאות. במקום שהתורה תהיה מובילה את החיים, התורה חס ושלום הייתה יכולה להיות מובלת על ידי החיים. כשחזל אמרו משה בהשכמה עלה בהשכמה ירד, זה דבר עקרוני מאוד להבין מה זה תורה. תורה זה אותו הערך האלוקי שהוא בניקיונו, כמו שכאן הרב כותב, הוא המקור של הכל, הוא שורש הכל, והוא נקי והוא טהור. לא סביבה, לא חברה, לא אספת חברים, לא דעת אנושית, לא חיים טבעיים השפיעו על המציאות שנקראת תורה. א', לא כשהיא ניתנה למשה בעולם עליון, וב' אפילו לא, ונראה בהמשך מה המשמעות שלה, אפילו כשהיא יורדת לעולם שלנו. מי שלא מבין שהתורה זה דבר נקי בלי התערבות אדם, אז הוא לא מבין מה זה תורה. אני לא בוחר מה לקחת מהתורה, כי לי נראה, כי אני מבין, כי אני מרגיש. מי אני בן אדם מול האמת האלוקית המוחלטת שנקראת תורה? לכן בהשכמה עלה בהשכמה ירד זה דבר עקרוני מאוד. זה התורה בנקיותה, בלי שום התערבות בעולם הטבע, אפילו לא של משה רבנו בעצמו. הייתי אומר משה רבנו נקי הוא נקי, אבל ביחס לתורה צריך עוד יותר נקיות, צריך בהשכמה עלה ובהשכמה ירד. בואו נראה עוד פעם את השורות הראשונות. ההשפעה האלוהית העליונה של הספקלריה המהירה. השפעה אלוקית עליונה, התורה זה סוג של השפעה. זה השפע. זה השפע שיורד מעולם עליון לעולם תחתון. אם כן, מה זה תורה? שפע. השפעה. השפעה מאיפה? מלמעלה למטה. מעולם רוחני עליון לעולם גשמי מוגבל. תחתון. אז ההשפעה האלוהית העליונה של הספקלריה המהירה, שהיא נבואתו של משה רבנו עליו השלום, שהיא אותה נבואה שהייתה נקייה, הספקלריה המהירה, כלומר לא היה שום מראה, אם אפשר לומר, שקופה לגמרי, לא הייתה פה בעצם שום ירידת ערך. זה לא מראה שהיא מלוכלכת לפי ערך המקבל, אלא הספקלריה המהירה, פנים אל פנים, פה אל פה אדבר בו. מראה כזאת שהשורש הפנימי שלה הוא שורש עליון מאוד. זה נבואת משה. ההשפעה האלוהית העליונה של הספקלריה המהירה, נבואתו של משה רבנו עליו השלום, שהיא מקור התורה ועצמותה. כלומר, לא רק מקור הנבואה, מקור התורה, מקור ההוויה של כל העולמים כולם. המקוריות של התורה. המקוריות של מה שיצר את כל העולמים. המקוריות של כל היש, שלנו, מקור הראשית של כל היש, שהולך ומתפשט מלמעלה למטה, על כל מרחבי החיים, הפרטיים, הכלליים, החומריים והרוחניים. ההולכת ומתפשטת עד לחיי האדם, הרוחניים והמעשיים היחידים והכלליים, ואז הייתי אומר, התורה שניתנה לבני אדם, זו תורה במדרגת בני אדם. מה שנקרא תנ"ך בגובה העיניים. גמרא בגובה העיניים. ריבונו של עולם בגובה העיניים. בוא נעשה את התורה נחמדה. אופיום להמונים. בוא נוריד אותה, כדי שבני אדם יוכלו לקבל אותה. אומר הרב בדיוק הפוך. ההשפעה הזאת, שהייתה צריכה לרדת מול המנו לעולם תחתון, דרך נבואת משה של משה רבנו, שהיא נבואה נקייה, שהיא מקור התורה, שהיא מקור ההוויה, שהיא מקור היש, שהיא מקור העולמים, עם ההשפעות על כל החיים החומריים והרוחניים, כל זה, ההשפעה זו אינה מקבלת שום רושם מהחיים והסביבה. אין שום רושם, היא לא מתרשמת מהחיים, היא לא מתרשמת מהסביבה, היא לא מתרשמת מהמציאות. עכשיו זה דבר עמוק יותר מזה. יש כלל כידוע לנו, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אדם שהוא חבוש והוא קלו, הוא קשור באיזשהו קשר, הוא לא יכול להתיר את עצמו. הוא צריך גורם חיצוני, חופשי, שיוכל להתיר אותו. זה כלל גדול. כלומר, כדי לגאול מציאות א', צריכה לבוא מציאות ב', שהיא למעלה ממציאות א', כדי לגאול את מציאות א'. אבל אם היא מציאות ב', היא כמו מציאות א', אז היא לא יכולה לגאול את מציאות א', כי היא שבויה כמוה. מציאות א' לא יכולה לגאול את עצמה. תרגום מונקלוס. העולם הזה הוא מציאות. העולם הזה לא יוכל להיגאל אם התורה שתינתן בו היא במדרגת העולם. כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. העולם לא יכול לגאול את עצמו בעצמו. לכן מי שיכול לגאול את העולם באמת, זה רק מציאות שהיא הרבה יותר למעלה מן העולם. אז מצד אחד היא למעלה, וזה יוצר איזה, לא הייתי אומר נתק, אבל איזשהו פער. מצד שני, דווקא הפער הזה, הוא זה שיכול לגאול את העולם. משל למה הדבר דומה? הורים וילדים. ההורים הם למעלה מהילדים. אז מצד אחד זה יוצר פער. מצד שני, דווקא בגלל הפער הזה, הילדים יכולים להגיע למה שהם צריכים להגיע, כי אם ההורים היו החברים שלהם, אם ההורים היו עוד חברים של הילדים, כמו חברים בכיתה, נו, אז מי יגאל את הילדים? אז הילדים יישארו במדרגת הילדים. אבל ודאי שזה לא נכון. לכן, כדי לגאול מדרגה נמוכה, אתה צריך לבוא ממקום יותר גבוה, כדי לגאול את המדרגה הנמוכה. אותו דבר, התורה ניתנה לעולם, היא לא ניתנה למקום אחר. התורה היא סדר וקשר העולם. אבל דווקא בגלל שהיא סדר וקשר העולם, היא צריכה להיות בשיא הנקיות שלה, כדי שהיא תוכל לגאול את העולם. ואם תהיה השפעה חיצונית, חברתית, אנושית, עולם הזית, על התורה, היא לא תוכל לגאול את העולם. כי היא שבויה בקונספציה של העולם, ברמה של העולם. נקרא עוד טיפה. לכן משה רבנו עלה וירד בהשכמה. כי ברגע שהחיים מתחילים להתעורר אחרי ההשכמה, זה אומר שהטבע מתחיל לפעול. הטבע מתחיל לפעול, הטבע מתחיל להשפיע. הטבע מתחיל להשפיע, התורה שתתקבל ואחרי זה תינתן, היא תורה לא נקייה. לא נטו, ברוטו. היא תורה לא שלמה. היא לא תורת אלוהים. היא תורת אדם. נקרא את זה שוב. עוד פעם מההתחלה, למרות שאני צרוד, אני רוצה לקרוא את זה שוב. ההשפעה האלוהית העליונה של הספקלריה המהירה, נבואתו של משה רבנו עליו השלום, שהיא מקור התורה ועצמותה, מקור ההוויה של כל העולמים כולם, מקור הראשית של כל היש, מקור ההולכת ומתפשטת עד לחיי האדם, הרוחניים והמעשיים היחידים והכלליים, ההשפעה הזו אינה מקבלת שום רושם מהחיים והסביבה, ולכן היא חייבת להינתן, קודם כל להתקבל ואחרי זה להינתן, לא אחרי ההשכמה, אלא בזמן ההשכמה. זה ביוק להפך, לא שהיא מתרשמת מהחיים והסביבה, היא רושמת את הרושם שלה על החיים והסביבה. היא מטווה לחיים את דרכם, לסביבה, לאומה, לעולם, את צביונה. לא החיים, הסביבה והעולם מטווים לה את ערכה. היא מגודל מעלתה מטווה לחיים, לאדם ולסביבה את ערכם. אומר הרב, וכשם שאין צורך, וממלא למחסור היא ההתעכבות של חלק מהיום, אחרי ההשכמה. למה? שהחיים מתחילים עומים ומשפיעים, כי ברגע שהחיים מתחילים עומים ומשפיעים, אז משפיע. אז השפע האלוקי כבר לא יהיה נטו, כבר לא יהיה טהור, כבר לא יהיה נקי. ומפני וממילא, וכשם שאין צורך וממילא למחסור, היא ההתעכבות של חלק מהיום שהחיים מתחילים עומים ומשפיעים, להכשר העליון של הקבלה של האור האלוהי, המפעיק העליון הזה בתכלית בהירותו, ודווקא מפני ניקיונו, הנה, דווקא מפני שהוא למעלה, שהתורה היא למעלה מהעולם, היא יכולה לגאול את העולם. ודווקא מפני ניקיונו מכל השפעה של חיים מוגבלים, דווקא מי שהוא בלתי מוגבל, או מה שהוא בלתי מוגבל ביחס למוגבל, דווקא הוא יכול לגאול את המוגבל. נקרא את זה. ודווקא מפני ניקיונו מכל השפעה של חיים מוגבלים, דווקא זה, שהייתי אומר, זה יוצר נתק, זה יוצר פער, זה יוצר אי קשר, אי אפשרות לגאול, כי תראה איזה פער יש כאן, הפער הוא יותר מדי גדול. וכולי, בדיוק להפך. ודווקא מפני ניקיונו מכל השפעה של חיים מוגבלים, יפקה, מלשון לפקות, יפקה בכוח עליוניותו, להחיות את החיים, לקיים את ההוויה. כי החיים לא יכולים לחיות מעצמם. הם חייבים לחיות ממקום יותר עליון מהם. יש מישהו שמחיה את החיים, לא החיים מחיים את עצמם. יפקה בכוח עליוניותו להחיות את החיים, לקיים את ההוויה, לחדש את היצירה, לעדן את העשייה, כאן, מדרגות, ולהעלה את הבריאה בכלליותה, נעזוב את הפרטים, העיקר הכיוון הכללי. במרומי האצילות הרוחניות המנצחת את כל בתפארת יזוז קדושתה. לכן, משה בהשכמה עלה, כדי שכשהוא יגיע, אם אפשר לומר, לעולם עליון, להר סיני, למעלה, ללשכה של ריבון של עולם, התורה שהוא יקבל, היא תהיה תורה נקייה. משה בהשכמה עלה. תכף נראה, אז למה צריך להגיד בהשכמה ירד? ולמה אם בהשכמה עלה זה פסוק? למה בהשכמה ירד זה לימוד? כן, ההשפעה בעצמה של אור עליון זה מהמקום שכבר נתקבל, הקדוש ברוך הוא משפיע בלי להיות מושפע משום דבר. משה רבנו, גם הוא עלה בהשכמה, כדי להיות מושפע משום דבר. אז גם התורה שהוא מקבל, היא תורה נקייה, לא מושפעת מכלום, עוד טיפה. כן, ההשפעה בעצמה של אור עליון זה מהמקום שכבר נתקבל, מעודו של משה ורוח קודשו אלהם, היא דוגמת מקוריותה בעינה. תורה מקורית משה רבנו קיבל. משה קיבל תורה מסיני. אמר המהר"ל, קיבל, עשה את עצמו כלי קיבול. כלי קיבול זה אין לך שום נגיעה, שום אינטרס, שום השפעה. אתה פשוט כמו כלי, שכשמכניסים לתוכו את התוכן, הכלי לא משנה את התוכן. אלא הכלי עושה רק כלי קיבול. הכוס הזו לא שינתה באופן מהותי את המהות של התי. היא נתנה לו צורה. אם הייתה כוס ריבועית, הצורה הייתה ריבוע. אם הכוס היא מעוגלת, הצורה היא עיגול. בסדר, אבל המהות של התי לא השתנתה בגלל כלי הקיבול. כלי הקיבול, הצורה שלו, זה חיצוני. זה לא מהותי. המהות לא משתנה. מה? לא שומע. בגלל זה משה רבנו כך גדול, כי הוא היה בחינת קיבל. אצל יהושע, חזל כבר אומרים, הוא מסרה. כשאתה מוסר משהו כבר, זה כבר לפי הצבע של המקבל. כבר יש פה כאן איזה נגיעה. טוב, אבל גם זה יש מי שמפרש, שאומר שגם אצל יהושע כבר, זה עדיין היה נקי. בואו נתקדם עוד טיפה. היא דוגמת מקוריותה בעינה, באין צורך וזיקוק לכל השפעה סביבית, ובאין השארת מקום להשפעת חיים ערים, ניכרים, מבלעדה. הנה עכשיו יהיה ביותר ברור. בהשכמה עלה, בעוד תוכן החיים, בייחוד החברותיים, הניכרים והבולטים, כלומר הפעילות האנושית, עודם לוטים במסווה ההתעלמות. האדם עוד לא פועל, הוא עוד לא פעיל, הוא עוד ישן. נרדמים בחיק הכוח, ומרץ פעולתם בפועל עוד לא נתגלה. המשפט הבא, משפט חשוב מאוד. לא סיוע של כל ניסיון של חיים. זה לא שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעולם, בדק מה בני אדם יכולים לקבל, מתוך הניסיון, מה שנקרא, ניסוי ותהייה, ואמר, אוקיי, ניתן לבני אדם את התורה הזאת, כי זה יכולת הקיבולת שלהם. לא. לא, לא סיוע של כל ניסיון של חיים. לא הכשר כל נטייה של ציבור. גם הקב"ה הוא לא עשה אספת חברים, אמר להם, תשמעו, יש כמה אופציות לתורה שאתם יכולים לקבל. איזה תורה אתם רוצים? כזה אנחנו מקבלים תורה כזאת קטנה ומגומדת ומקובצת. לכן התורה במהותה היא לא שייכת, היא לא ניתנה לעולם ממקום של בני אדם. היא ניתנה לעולם ממקום של ריבונו של עולם. כמובן היא מתאימה לבני אדם, אבל לא בני אדם יקטינו אותה, אלא בני אדם יגלו את רוממותה ורוממותם, כי כי היא נמצאת בהם, כלומר עם ישראל. עוד פעם, לא סיוע של כל ניסיון של חיים, לא יכשל כל נטייה של ציבור. כי אם אור אל עליון קונה שמיים וארץ. משם זה מגיע. האור האלוקי העליון, שהוא מקור השמיים, שהוא מקור הארץ, שהוא יוסד השמיים ויוסד הארץ. ברוחני וחומרי, בכללי ופרטי. החפץ האלוהי המהווה את האש כולו, המעמידו ומחייהו, דוחפו לעילויו בכל קומתו המעשית והרוחנית. הביטוי הבא הוא ביטוי בסוד, מרש כל דרגין עד סופם. מתחילת המדרגות עד סוף המדרגות. זה המקור של הכל. רק אור קדוש זה הוא השופע. רק נבואה עליונה זו של פה אל פה אדבר בו. נשפעת אי לנאמן בית להקים עדות ביעקב, לעולמי עולמים, לקומם תבל ומלאב, במשמת השם יצר כל. אז הייתי אומר בסדר, משה בהשכמה עלה, כי כדי לעלות מעולם תחתון לעולם עליון לקבל תורה, אז העלייה, שם אפשר לקבל תורה נטו. בסדר. אבל מה קורה כשהתורה הזאת יורדת למטה? האם כשמשה יורד, הוא מוריד לעולם את אותה תורה העליונה שהוא קיבל שם למעלה? הרוחניות העליונה הזאת, מקור הכל, מקור היש. אספק לרמי יראה פנים על פנים. זה, אני אפשר להבין, שמשה עלה לקבל תורה. אז משה בהשכמה עלה, זה אני מבין. זה הפסוק. והשכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני. זה אני מבין. האם אפשר להוריד תורה באותה מדרגה? בוא נדבר במושגים של מכון מאיר. אני פה במכון מאיר יגיד כל אחד מהיושבים כאן כרגע, כשאני נמצא בחממה באינקובטור של בית המדרש, יכול לקבל תורה, נגיד איזה, הכל יחסי, כן, תורה מלאה, תורה שלמה. אבל כשאני רוצה לגלות את התורה הזאת בציבור, בחברה, אצל אנשים שלפעמים רחוקים, לפעמים יש איזו תפיסה שאפשר, שאי אפשר להגיד תורה, להשפיע תורה בכזאת שלמות. בוא קצת נעגל את הפינות, נחתוך פה, נחתוך שם, כי המקבל לא יכול לקבל כזה גודל. במכון מאיר אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. בכיכר העיר לא בטוח. אז בואו נחתוך קצת בפינות. לא. משה בהשכמה עלה, והחידוש היותר גדול, שבהשכמה ירד. שאותה תורה שניתנה לעולם הזה, היא אותה תורה שהתקבלה בעולם עליון. ודווקא התורה שהיא מעולם עליון שהתקבלה בעולם הזה, היא זאת, ורק היא זאת, שיכולה לגאול את העולם הזה. המציאות מוכיחה שכל תקופה היסטורית, בכל מקום גיאוגרפי, שבו ניסו לחתוך את התורה, הגיעו בסוף להתפרקות מוחלטת מתורה. כל מקום שבו הלכו בדבקות, לא רוצה להגיד בקנאות, בדבקות, עם התורה כפי שהיא, זאת התורה לא תהיה מוחלפת. לפרטי פרטים, כמובן, באהבה ובאמונה, בענווה, לדעת איך עושים את זה, זה סיפור שלם, איך עושים, אבל לא ויתרו עקרונית על שום פרט מפרטיה של תורה, לא ברעיון ולא במעשה, שם התורה נשמרה, ושם סופו של דבר הגיעו באמת אל התורה. לכן אומר הרב, כן בהשכמה ירד, המפתח, כלומר הביטוי של העלה, כשאנחנו יורדים מלמעלה למעלה, צריך לתרגם את זה, צריך לבטא את זה, צריך להלביש את זה בלבושים, כן, בהשכמה ירד, המפתח, כלומר, הביטוי של אותו גודל אלוקי אינסופי, ההופעה אל האומה, שהייתי אומר, האומה זה ארץ, זה מדינה, זה צבא, זה פוליטיקה, זה עולם חומרי, זה לשתות קוסטי. אז אולי פה התורה קצת מתחילה ככה להתקפצ'ץ', קצת ככה, בוא נעגל את הפינה. אומר הרב, לא, כן, בהשכמה ירד, המפתח, ההופעה אל האומה גם היא כמקור נתינתה. רק משמי שמי קדם. זה ביטוי פנימי. שמי שמי קדם. זה השמיים של השמיים שהם הקודמים לכל גילוי בארץ. מן השמיים היא ניתנה. תורת אמת. תורת תמימה. ודווקא מפני שהיא עומדת ממעל החיים, וממעל מן החיים היא עומדת, ודווקא בגלל זה היא יכולה לחדש את החיים, ולעדן את החיים, ולהביא את החיים למטרתם ולתיקונם. והיא מחדשת את החיים ואת כל גילוי ההוויה בחטיבה העליונה, באור חיים מאוצר החיים האלוהים, אלוה כל המעשים, אדון כל הנשמות. ושום שינוי, שום הורדת ערך, שום נטייה של זקיקה להשפעת הקהל והסביבה, להגבלת העולם העומד לחוץ במצריו, לא הייתה כאן. שום ירידה, שום שינוי, שום זקיקה, כלומר שום יחס כלפי מה בני אדם חושבים, איך בני אדם מרגישים. שום ירידה לעולם המוגבל, שעומד לחוץ במצרים שלו, בגבולות שלו. כאן עכשיו אנחנו מתקדמים עוד שלב אחד. תורה זה לא רק סדר וקשר העולם. הייתי אומר אם זה ככה, סדר. אז זה במדרגת העולם. לא, לא. משה בהשכמה עלה, עצור. הרב קוסטינר. אפשר לצאת רגע לשאול את הרב קוסטינר אם צריך לעצור את השיעור? מה? תשאל אותו מתי צריך לסיים. מתי צריך לסיים, כן. טוב, בואו נתקדם. אם כן, מה אנחנו רואים? טוב, אני אסיים. אם כן, התורה היא לא רק סדר וקשר העולם, אלא התורה היא מקור העולם, והיא הרבה למעלה מן העולם, ודווקא בגלל שהיא למעלה מן העולם, היא יכולה להעיר את העולם ולתקן את העולם, להביא את העולם תיקונו. טוב, אנחנו נצטרך לעצור פה היום גם זה, האמת שזה חסד גם איתי קצת, לגבי הכל.